חט, דף חט עמוד ב', אנחנו נחזור קצת את הסוף של חט, שלטובת המאזינים ששומעים את השיעור דרך הקלטות, קצת נחזור, תמיד טוב חזרה, אבל סוגיות מאוד יפות. חט עמוד ב', אמצע עמוד. נחזור רק חצי עמוד, כי אין לנו, עד שהתחלנו כבר עבר קרוב לרבע שעה. כן. כל מיני ציורים שמעלים כאן שאלות מעניינות בעניין שלנו. נתחיל, תנו רבנן בשורה 12 מלמעלה. תנו רבנן, בעת חטא עמוד ב', נטלתו, התקדשי לי בממנה, נטלתו זרקתו לים. אדם אומר לאשתו, תטא עמוד ב', חטא עמוד ב', באמצע השורות ההצהרות. תנו רבנן, אדם אומר לאישה, התקדשי לי במנה, ונטלתו זרקתו לים. היא קיבלה, לכאורה היא קיבלה, אבל היא זרקה לים, או לאור, אש, איזה מדורה, או לכל דבר העבד. אינה מקודשת, כאילו שהיא אומרת, איך אומרים, על הקרח, מה אתה מקשקש לי בראש?
לא, זה משהו אחר.
מה?
הבעיה פה אחרת.
היא זורקת את זה בפניו.
דעתה לא במקום.
נכון, היא לא רוצה להתקדש.
לא.
היא לא רוצה...
לא, היא... אין לה דעה. היא טמבלית.
לא, לא, לא. מדברים על אישה, אישה שיש בה היגיון. היא עושה את הפעולה הזאת. מה היא רוצה? לכאורה...
היא לא רוצה, שלא תיקח, אבל מה? אם היא לוקחת וזורקת ליד...
הוא נותן לה, היא לא לוקחת, היא לא באה ולקחה. כן, היא לא לוקחת, הוא נותן לה. הוא נותן ליד, הוא אומר...
אני חייב לשלם לו.
או, אם היא זרקה לים, תשלם. זה החידוש באמת. הגמרא תגיד שזה החידוש, שלכאורה, אם היא חייבת לשלם, אז יש לה איזו הנאה. זאת אומרת, יש סיבה שהיא תסכים להתקדש. נראה מיד, אומרת הגמרא. אם כן, כל המקרים האלו, כמובן, אם היא זרקה את זה בפניו, כמו שמשמע במשך הגמרא רש"י אומר, מעשה המוכחים שמתחילה לא לקחה אלא רק בשביל לזרוק את זה, כן? או, הכוונה, זה לא צריך להיות תוך כדי דיבור, אפילו מיד, לא חיכתה הרבה זמן. אם היא חיכתה איזה 10 דקות, ואחר כך זרקה, זה כבר משהו אחר, אז זה קידושין. כן, אמנם בדברי הרמב״ם לא משמע שיש הגבלה. טוב, תנו רבנן, התקדשי לי במנה, נטלת וזרקתו לים או לאור או לכל דבר עבד, אינה מקודשת. אז משמע דווקא אם זרקה למקום עבד, אשא דיתנו קמי, אבו קידושין. אם היא זורקת לפניו, זה כן קידושין. אומרת הגמרא, הרי לכאורה זה לא נכון, כי זה ודאי, כאמר לי, שקיל לא באינה, אם היא זורקת לפניו. אומרת הגמרא, אתה צודק, למי באיה כמה? כן, היא אומרת בבחינת, ודאי וודאי אם היא זורקת לפניו, זה כמו שאומרים, שקיל נא תיבותך. לא, מוותרת, מייכל טייבס אומרים ככה באנגלית, כן? מוכל טובות, אם היא זורקת לפניו אין מה לדבר, זה כמו לא זו אף זו קטני, לא מבעיה כמר. לא מבעיה, אין שאלה אם היא קיבלה קידושין, הוא אומר לה, קחי כסף ותתקדשי לי. והיא זורקת לפניו, זה לא מבעיה שקידושין לא קידושין. כאילו היא אומרת, איך אומרים, אני לא זקוקה לטובות שלך, לא מבעיה שלא תנקה מדי לא אבי קידושין, אלא... אבל אם זרקתו לים או לאור, אי מה כיוון דמחייבה בהו, הרי ברגע שהיא זורקת את זה לים, הרי היא מתחייבת. נכון שהקידושין לא קידושין, אבל היא בזבזה לו את הכסף, היא מזיקה. מזיקה בידיים, היא צריכה לשלם, זה אפילו לא גרמה. קידושי קדיש נפשה, אז אולי כאן נגיד שהיא כן מקדשת, כי הרי אם לא, אם היא זורקת, אולי יש לה מחשבה כן להתקדש. רק היא רוצה להראות, כמו שהגמרא תגיד, לבדוק עד כמה הוא רגוע. כי זה בדיקה, אבל צריך לעשות את זה לפני הקידושין. כן? היא רוצה לראות, הייתי חושב שהיא רצתה לראות כמה הוא מגיב. כי אם היא זורקת והוא מתעצבן עליה, אז היא אומרת, אחד כזה, אני כבר אחר כך לא אסכים להינשא לו, ואחד אומר, יש שלב ראשון קידושין, שלב שני נישואין. אז אומרת הגמרא, אבל זרקת אולי אמה כיוון דמיחייבה בהוא קידושי קדיש נפשה, ועד כאב דחי, אז למה היא עושה ככה, אם אתה אומר באבמינה שהיא מתכוונת לקדש את עצמה, למה סברה, אבדקי לי גברה ירתח נאו, אני רוצה לעשות טסט, לבדוק האם הוא כעסן או לא, וזה מה שכן,
כשהיא מתקדשת היא עושה
את זה. בדרך כלל עושים לפני כן. כן, הייתה אחת שהכרה בכוונה לדייט, ואמרו לה מה קרה, אמרה, רוצה לראות איך הוא מגיב. אם הוא מגיב כמו בן אדם, או... אז אם כן, כן ההפך. כמה שמלן, שגם במקרה כזה אנו דנים לומר שנתכוונה למען בקידושין. כן? מעניין באמת, כן, הדבר הזה. מעניין. שוט חכם צבי שואל, אולי היא קיבלה ואחר כך התחרתה, מאיפה אנחנו, לפחות יהיה ספק קידושין, הוא נשאר בשאלה. המאירי אומר שבעניין הזה הכל לפי ראות עיני הדיינים. הם בודקים את הנפשות הפועלים בשטח, ולפי השאלות, הם שואלים את הצדדים, אבל אנחנו הלכה רואים שלא מקודשת. הלאה, תנו רבנן, התקדשי לי במנה. אדם אומר, מהמנה זה 100 דינרים, וכן, והיא לא לקחה את זה, אמרה, תנם לאבא או לאביך, כן? אז אם, למרות שהוא עשה מה שהיא אמרה, אינה מקודשת. למה? כי כמו מלגלגת עליו, אומר, תן לאחרים, לא לי, למרות שזה אנשים שקרובים לה, אבא זה אבא שלה. אבא שלו זה חידוש יותר גדול, כי הוא צד של החתן. אבל אם היא אמרה לו, על מנת שיקבלו לי, אם הוא אומר, תנו את זה לאבא, תן את זה, הוא אומר לה, הרי את מקודש לי במענה זו. היא אומרת, תן את המענה לאבא שלי, או תן את זה את המענה לאבא שלך. אז היא אומרת ככה, היא לא מקודשת, זה כאילו אומרת, מה אתה מקשקש? תן את זה לזה. אבל אם היא אומרת, תן את זה לאבא על מנת שהוא יכניס את זה לכספת, על מנת שיקבלם בשבילי, או לאבא שלך שישמור, הרי זו מקודשת, במקרה כזה מקודשת. היא לא נראית כמלגלגת. היא אולי לא יכולה לשמור על כסף, היא פוחדת שיגנבו לה, או על הטבעת היקרה. כן? כמובן שמדובר כאן שהאבא היה שם ושמע והסכים ליטול את הכסף. או, כן? או כשנתנו לו, אז הקדש אומר, שכה בקידושין לפלונית. אתם מוכרחים להגיד שיש כאן את הדבר הזה. אז כן, יוצא הרי זו מקודשת, כי היא מתכוונת ברצינות. תנה, אומרת הגמרא, תנה, הגמרא בעצם באמצע הברית מפסיקה, כדי לבאר את הרישה של הברית הזאת. הוא הזכיר כאן שתי דוגמאות, לאבא ולאביך. למה צריך את שתיהם? תנה, אבא, לא דייך הכוח דרישה, למרות שאם היא אומרת, הוא אומר לה, קחי מנה, והיא אומרת לו, תן את זה לאבא. לאבא יש אבא מינה להגיד שהיא רוצה שהוא ישמור לה את זה, בלי שהיא אומרת שהיא ישמור. זה אבא שלה, אז שייך בזה שהיא לא מלגלגת עליו. לא דייך הכוח דרישה, שאפילו שהוא אומר לה, תן את זה לאבא שלי, אז זה לא לגלוג. וזה קל וחומר לאביך, תן אביך על הודיעך כוח דסיפה, שגם אם הוא אומר לה, תן את זה לאביך, אז משמע, מה יש לקשר עם אביך? האבא שלו הוא צד של החתן, היא לא כל כך סומכת עליו, אבל כיוון שהיא הוסיפה את המשפט, שישמור לי את הכסף, אז גם אבא שלו מועיל. כלומר, כל אחד בא לחדש חידוש אחר. אבא בא לחדש ברישה שזה לא קידושין, כשהיא אומרת, תן את זה לאבא. למרות שלכאורה, מי ששומע, תן את זה לאבא שלי, זה כאילו רציני. כמה שאלן, לא. זה כאילו אומרת, מה אתה נותן קידוש, אני לא מלגלגת עליו. אבל ולהביך, החידוש הוא אפילו כשהיא אומרת, כדי לשמור, הייתי חושב שהרי זה שוב פעם לגלוג, כי אבא שלו, מה עניינה, מה פתאום הוא ישמור לה? כמה שמלן, שזה כיוון שהוסיפה את המשפט על מנת לשמור, זה נחשב קידושין. המשך הברייתא, אחרי שהפסקנו באמצע, ביררנו, ממשיכה הברייתא, התקדשי לי במנה, תשימו לב בפנים. היא אמרה, התקדשי לי במנה, תנם לפלוני, לא לאבא שלי, לא לאבא שלך, אדם שלישי, אינה מקודשת. למה? כאילו אומרת, מה אתה נותן לי על מנה, אבל אם היא אומרת לפלוני על מנת שיקבלם לי מקודשת שוב פעם, כי היא אומרת שהוא ישמור לי, אז זה כבר מראה שזה רציני. שאומרת הגמרא, למה צריכים גם את הרישה בברייתא וגם את הסיפה? שתי הבבות הרי לכאורה, זה אותו פרינציפ, די השמינון אבא ואביך, המקרה שהיא אומרת, תן לאבא ואביך, אתם דחי אמרה על מנת שיקמלם לי, אבו קידושין מדי סמכה דתאי לוויו. כי אבא שלה ברור שהיא סומכת עליו. אבא שלו, למרות שהוא הנציג של החתן, אבל זה אומרת, סוף כל סוף אני עומדת להיות כאן קלה, אז הוא ישתדל לשמור, הוא רוצה יחסים טובים. אז הייתי אומר, שם באמת הקידושין קידושין, כי היא סומכת דעתם עליהם. צברה עבדין לשלחותיי, היא סוברת, בוודאי הם ימלאו את בקשתי. יוצא שהיא באמת כאילו מינתה אותם להיות שלוחים. אז אם כן, כשיקבלו את הכסף, הרי זו מקודשת. אבל פלוני שלו, היא לא סומכת עליו, זה אולי לגלוג. כמה שמלני, אם היא אומרת, על מנת שישמור לי זה גם מועיל. ואם משמיענן פלוני, אם הייתה משמיעה שאם אומר לפלוני, תן את זה לפלוני על מנת שישמור לי, הייתי אומר, אך עד איך היא אמרה, תנם לפלוני בלי להגיד על מנת לא אבו קידושי. דלה מקר ודתה, שם אנחנו אומרים, במקרה שהיא אומרת, תנם לפלוני, ולא אמרה, הוסיפה על מנת שישמור. לכן זה לא קידושין, כי מה האדם השלישי שייך לעניינים האלו? אבל למית ולי במתנה, אבל מה פתאום היא רוצה לתת לאדם פלוני? אבל אבא ואביך דמיקר ודעתה לגבי הוא, אבא שלה יש לה עניין, נגיד המצב הכלכלי שלו קשה, אבא שלו גם כן היא אומרת אני רוצה לרחוש את ליבו, דמיקר ודעתה לגבי אבא במתנה יביתי נעליו, ולא, והייתי אומר שבאמת מקודשת גם אם היא לא אמרה על מנת שישמור צריכה, לכן צריכים את שני הבעיתו. טוב, עכשיו דבר חדש, תנו רבנן, מי שאומר לאישה, התקדשי לי במנה, והיא לא לקחה, אבל היא אמרה, תנם על גבי סלע, תשים אותם על גבי סלע, למרות שהוא עשה כדבריה אינה מקודשת, למה? כי היא לא קיבלה כלום ממנו ביד, כן? הוא יכול כל רגע לקחת את זה חזרה, עוד לא נעשה כאן שום דבר. כאן יותר ברור, ואם היה הסלע שלה, אז הרי היא מקודשת, מדין חצרו של אדם, קונה לו כמובן מדעתו בוודאי, אז זה כאילו קיבלה את הכסף. באי רב ביבי, סלע של שניהם, מה יהיה, השטח הזה שייך גם לאיש וגם לאישה, כן? איך יכול להיות, הם עוד לא נשואים, כן, הם עשו איזה עסקה. קנו שותפות, הם, יש להם חברה של השקעה וכו'. אז אם היא אומרת, תשים את זה על הסלע הזה שהם שותפים בה, האם היא מקודשת או לא, כן? בדרך כלל חצר של שותפים, כן? אפשר לקנות, כל אחד מהם יכול לקנות משאר כל אדם, אבל הם לא קונים זה לזה. אם ביקש שותף אחד לקנות חפץ לשותפו, אז לא קנה. כן, ככה אומר כאן התוספות. אבל זה משהו מיוחד, אז השאלה מה קורה כאן, אומרת הגמרא, תיקו. רש"י אומר בקשר לסלע, אם היה שלוש שורות אחרונות, אם היה סלע של המקודשת, שחצרו שם הרי כמו שמקבלתו, כן? עכשיו...
זה שמור, זה לא שמור, סלע זה שמור?
מה זה? היא עומדת בצד, היא עומדת כאן, שימה על הסלע. פירה שקונטרס חצרה קונה לה. ולא נעירד, אם כן, מה בא הסלע של שניהם, מה הוא? פשיטה שינה קונה, כיוון שהוא חצר שניהם, כי דמרין הפרק המוכר את הסינה, אמר רבי ינאי, חצר של שני שותפים קונים זה מזה, הוא מוקלה במודד תוך קופתו שלוקח, אבל במודד על הקרקע, לא. אז אחד מהשני, השותפים לא קונים, רק הם יכולים לקנות ממישהו אחר בשטח הזה. ונראה לפרש, לאחר הטעם אין תלוי בקניין חצרה, אלא כשהסלע שלה סמכה דעתה, ובשינו שלה לא סמכה דעתה. הוא אומר, זה לא מדין קניין חצר, תוסות חולק על רש"י, אלא מעניין של סמיכות הדעת. ובאי, כמובן, היא תהיה מקודשת כשהכסף יגיע לידה. אז זה תיקו, כמובן, ספק מקודשת, כמו שאנחנו מדברים. שורות אחרונות בעמוד, התקדשי לי בכיכר, אם היא אומר לה, תשמעי, יש לי כאן לחמניה של אנג'ל, לחם חי של אנג'ל, כן, שילי בן, טוב, מי תסכים, זה כבר שאלה אחרת, אבל... מה? ככה או ככה, בקיצור, התקדשי לי בכיכר, והיא לא לקחה את זה, אמרה, תן תנאו לכלב, אינה מקודשת. למה זה? כמו שהם אומרים, זה לגלוג ממש. אין דעתה, תזרוק את ה... כן, זה בולט, זה בולט שהיא מתכוונת לומר, לכלב את השיחון הזו, מה אתה מתעסק לי? אבל מה יהיה? אם היה הכלב שלה, אם הכלב שלה, אז יש לה הנאה מזה. הרי זו מקודשת, כיוון שהיא מרוויחה במה שהוא הכיל את הכלב, זה כאילו בא הכיכר לידה, זה במקום כסף הנאה, ראינו שישה מתקדשת גם בהנאה שבא לידה. עכשיו יש שאלה מעניינת, זו שאלה עקרונית, יש אדם שרואה שמישהו בסכנה חייב להציל אותו, לא תעמוד על דם רעך. כן, יש עוד פסוקים, השאלה תהיה נידונת, מה יהיה אם צריכים להשקיע כסף? המאירי אומר, אתה תציל, אחר כך יש לך זכות לתבוע את הכסף. כן, אבל מה יהיה שהיה כלב רץ אחריה? לא שאלה. והוא אומר לה, הרי אני רוצה לקדש אותך. היא אומרת, אם אתה גבר, תציל אותי, כמו שאומרים. במילים אחרות, הוא אומר, הרי אני מקדש אותך בלחם הזה. הוא אומר, תזרוק את זה לכלב. כאן יש לה הרי הנאה. אבל מצד שני, היא יכולה להגיד לו אחר כך, תראה, אתה מחויב מדין תורה להציל אותי. אז זה לא, אין לי שום הנאה, אתה חייב בזה מדין חובה. בואו נראה את זה בפנים. הבעיה תהיה, היה כלב, בא הרב מרי, היה כלב רץ אחריה, כמובן רוצה להתנפל עליה, מה הוא? האם נגיד באו הנאה דקמצה נפשה מיני גמרה ומקניה לנפשה, באותה הנאה שהיא ניצלת והוא הגורם להצלה, הרי על ידי שהוא זורק את הלחם, אז היא בעצם נהנת שהוא לא מתנפל עליה, היא גומרת ומקנה נפשה, עוד דילמה מצי אמרה לי, מי דאורייתא חיוב ומחייבת להצולן, אתה חייב להציל אותי מהכלב, לא תעמוד על דם רעך, כן? השאלה להוציא ממון, אם כן...
אמרת שהיא צריכה לשלם, אז אפשר לבדוק את זה, אם היא משלמת, אז היא לא רצתה כן. להתקדש, אם היא לא משלמת, היא רצתה להתקדש.
אם, אפילו יכולה, השאלה, אם מראש יכולה להגיד, אנחנו יכולים לתבוע ממנה. זה לא שאלה אם היא רוצה או לא רוצה. אבל השאלה מה התכוונה, להתקדש או לא? מדאורייתא, אדוני, אל תעשה לי טובות, אתה חייב בזה, אני לא נתרצית בקידושין, אלא אני ביקשתי ממך, תקיים את חובתך, אתה חייב להציל אותי, וזה לא עניין שאתה כאילו נותן לי הנאה. לכאורה, כמובן שהיא תצטרך לשלם לו, תיקו, זה נשאר בשאלה, באמת בהלכה, גם ברמב״ם, גם בשולחן ערוך, כל היכול להציל את חברו, עובר עלו, תעמוד על דם רעך, וכן מי שטובע בים, וכן מי שרואה שליסטים, נגיד עכשיו הליסטים שלנו, הרשעים האלו, אתה רואה מישהו רודף אחרי השני עם סכין, הסכינים היום, אז אתה חייב לעמוד להציל אותו, כמובן, במידה שאתה יכול, וכמו כן, לא רק ליסטים, גם חיה רע, כל המקרים האלו חייבים, כן? או... מעניין, בקשר לתנאו לעני, הירושלמי אומר, הלכה דומה. הירושלמי אומר, אם הוא קידשה בסלע, אומר לה, הרי סלע, סלע זה ארבע דינרים, הרי את מקודשת בסלע זה. והיא אמרה לו, תנאו לעני, הרי היא מקודשת, למרות שלא בא הכסף לידה. למה? רצונה שתראה שהיא עושה טובה, לעני. אז לכאורה, הראשונים חלוקים, יש אומרים, זה מחלוקת בבלי וירושלמי. אצלנו מה ראינו? שאומרת, הרי את מקודשת בלחם זה, ואמרנו, לא מקודשת, ספק מקודשת, או לא מקודשת. כי כאילו אומרת את זה, כן? תנאו לעני, מה אמרנו תנאו לעני, היא לא מקודשת, כי הוא חייב בזה, כמו ששניהם חייבים בזה. גם הוא חייב, אבל לכאורה הירושלמי אומר שבעצם היא כן מקודשת. אבל יש אומרים שאין מחלוקת בבלי וירושלמי. לפי דעה ראשונה, הירושלמי סובר שברגע שהיא אומרת תן לעני, יש לה הנאה, שהיא נראית כגורמת לאחרים, היא עושה בעלת לב טוב, אז יש לה עניין בזה. והבבלי אומר לא, גם הוא מחויב. אבל יש רוצים להגיד שאין מחלוקת. יש הבדל בין דבר מועט לדבר מרובה. דבר מועט כל אחד חייב. היא אומרת לו, תשמע, כמו שאני צריכה לפרנס את העני הזה, גם אם אני רגילה לפרנס אותו, אתה עכשיו בסיטואציה הזאת, יש מצווה לכל בן אדם שרואה אני לעזור, לתת לו פרוטה. אז כיכר לחם גם אתה מחויב. אבל דינה, אבל סלע, שזה הרבה, על זה דיבר הירושלמי. שהוא לא מחויב, ואם היא אומרת לו, אז היא קנה אותה מקודשת. מנסים להסביר את זה בצורה כזאת. כן.
אבל בכיכר היא כן מקודשת.
מה זה?
בכיכר כתוב פה שהיא כן מקודשת.
אם אמר לה כיכר, היא מקודשת, נכון?
גם היא אומרת שתן את זה לכלב, זה כלב שלה, זה בסדר, זה היא קיבלה. הכלב שלה זה כאילו שהיא קיבלה.
לא, אני מתכוון עם לעני, מדברים לעני.
אני
לא
מקודשת.
אני מקודשת
עם הכלב שלה.
בסדר, כלב זה משהו אחר. אבל לעני, מה הבעיה בעני? בעני אומרת לו, כמו שאני מחויב, גם אתה מחויב. כן? אז הירושלמי אומר לא, הירושלמי אומר, גם אם היא אומר, הרי את מקודשת בסלע, והיא אומרת לו, תנם לעני, במקרה כזה כן מקודשת, בניגוד לבבלי שבמקרה של הכיכר שלא מקודשת. אז יש אומרים, זה מחלוקת בבלי וירושלמי. אה?
היא
אמר
שבכיכר
לא
מקודשת, היא כן מקודשת.
לעני. כן? איפה ראינו את המקרה של העני?
שתשאירי בכיכר, שאול לכלב אינה מקודשת.
או. שתשאירי בכיכר, תראה לעני אינה מקודשת.
או. תנאו לעני אינה מקודשת, השורה שתיים לפני הסוף, תנאו לעני אינה מקודשת. היא אומרת קצ'יל בכיכר, תנאו אינה מקודשת, זה הבבלי אומר, נכון? אינה מקודשת. והירושלמי אומר, אם הוא אומר, הרי את מקודשת, אני רוצה לקדש אותך בכיכר כסף, בסלע. והיא אומרת תנאו לעני כן מקודשת, אז היא חורה מחלוקת. וכאן הלכה פוסקים כמו הבבלי, אבל יש רוצים להגיד זה לא מחלוקת, תלוי. כשבאים עם כיכר, אז גם הוא מחויב, אז זה כאילו, אז לכן היא לא מקודשת. כמו שאני מחויב, ככה גם אתה מחויב. כן? כמו שנראה את זה מיד. טוב, אומרת הגמרא. התקדשיל בכיכר, והנה המקרה שאנחנו אמרנו. אדם אומר לאישה, התקדשיל בכיכר של לחם. היא לא לקחה את זה, מה היא אומרת? לא תנאו לעני. אם הוא עושה כדבריה אינה מקודשת, ואפילו אני הסמוך עליה, כלומר אני שתמיד היא דואגת לו ומפרנסת אותו, אז לכאורה היא חוסכת משהו, אבל היא לא מקודשת. מה היא טעמה? אמרה לי, היא יכולה להגיד לו, כי איך אתה מחייבה נא באנה, אך היא מחייבת באת. כמו שאני חייבת במצוות צדקה, גם אתה חייב במצוות הצדקה. אז אם כן, היא כאילו מעודדת אותו, יש דין שעושה צדקה ויש מעשה צדקה שגורם לאחרים לעשות ולגרום אחרים, כן? יפה. אז אם כן, זה מה שראינו והבאנו את הדבר, הבאנו את הדבר של בבלי ירושלמי. סוף העמוד הוא גברא דא וכמזבין, אדם אחד היה מוכר חומרי פתחייתא. מה זה רש"י אומר? שעושים של בדיל מין כפתורים כאילו, וכדי שזה לא יאבד, חורזים הרבה מהם בחרוז, בחוט אחד. אדם שמוכר דברים קטנים, הוא פוחד שזה יאבד לו, אז הוא שם אותם במחוזת, נגיד כפתורים. זה הפירוש אחד, עושים אותו כמין ענק, כמו איזה שרשרת. עכשיו מי שרוצה 20 כפתורים, אז הוא פותח את הקשר, הוא רוצה 20 כפתורים, נותן. ולמכור, ויש גורסים פתחייתא והם של זכוכית, זכוכית מעובדת, מגולפת, כמין טבעות דקים, וקוראים אותם פורילש, פורלש. מה זה פורלש? בנימין, מה זה פורלש? נכון. ולשון רבותינו אושתנית. זה מין כנראה זכוכיות מעובדות. מה זה? פורילש. טוב, על כל פנים, התוספות אומר, מה? טוב, אז מה הוא אמר לה? אחד אומר לחברו, מה הוא אמר לו? גרבה דקמז מן חומרי פתחה איתה. הוא מוכר את הדברים, אתה היית, אתה בא לפניו אישה, אמרה לו, אב לי חדשוחה, תן לי מחוזת אחת, אני לא יודע אם היא רצתה לקנות או שבקשה שייתן לה מתנה. אמר לה, היא הבינה לך מקדשת לי, אם אני אתן לך את המחוזת הזאת, מוכנה להתקדש לי? אמרה לי, הווה מי הווה, כפתן לי תן, כמו שאומרים כפול. ובאמת הוא עשה כדבריה, כן? כמובן מדובר כאן שיש עדים, אחרת קידושים בלי עדים. כל מה שאנחנו מדברים זה לפי התקן, צריך להיות כאן עדים. אמר רב חמה, כל הווה מהו עליו כלומו. זה ביטוי של זלזול, כן? תן, תן, תפסיק לבלבל את המוח. כן, כן? אל תשחק עימי בדברים כאלו, אלא תן לי את שביקשתי ממך בלבד. יפה. ההוא גברה אותו רעיון שמופיע עכשיו בדוגמה אחרת, דעה וקשתי חמרה בחנותה. הוא נכנס למזבעה, קונה, שותה כוס יין. את היית איתה שהייתה צמאה ורצתה גם כן יין. אמרה לי, אהב לי חד קסה, תן לי כוס אחד. אמר לה, היא הבינה לך מקדשת לי. אם אני אתן לך, אני מוכנה להתקדש? אמרה לי, אשקוי אשקיין, גם כאן ביטוי אחר כפול, גם זה לא מקידושין. אמר רב חמה, כל אמר אשקוי אשקיין, לאו כלומו. למה? מפני שזה שוב לשון כפול, כאילו, יאללה, יאללה, תן, איך אומרים?
מה לחזן,
לכאורה. לא, אבל זה כאילו, כאילו היא אומרת, זה מה שאתה מבין בהצעת נישואים, ככה, אני בא לבקש לך כוס יין, טוב, תן, תן כבר, אתה תפסיק מלבל את הראש.
אבל זה גם עדים, לא סתם.
יש עדים, אבל לא באו אמרו, רוצה לקדם. הוא אמר לעדים, אתם העדים מה שקורה כאן, נגיד.
לא,
אז אומרים חז"ל שברגע שהיא אומרת ביטוי כזה, ואחר כך כמובן היא אומרת לזה התכוונתי, אנחנו מחזקים. אם היא אומרת התכוונתי לקבל קידושין, זה בסדר. אולי ספק, יעשה עוד פעם. בא אליי היום יהודי אחד, שואל אותי, אני הייתי בחתונה, הרב אמר לו לקדש, הוא אמר, הרי את מקודשת לי, בלי כדעת משה ישראל, מה עדים? אמרתי, זה היו עדים וזה מקודשת, אבל מצד העניין שיבואו שני עדים אחר כך, ואותם עדים, ויקדש אותם בפניהם בלי טרס, ותגיד לה את הנוסח השלם, כדי שזה יהיה על דעת כל מקדש לדעת הרבן. אנחנו רואים שכל הנוסחאות הם בעצם תופסים, יש הבדל בין הלכתחילה ובדיעבד. מסתומה, נכון, כל המשנה ממטבע, אבל זה לא מטבע
שקורה. זה בגיטין.
זה בגיטין. בגיטין ראינו, נכון? כאן זה לשון כזה ש... טוב, ההוא גברה. עכשיו דוגמה שלישית. תוספות מסביר למה צריך כל כך הרבה דוגמאות, הרי הפרינציפ אותו דבר, מיד נראה. ההוא גברה דעה וקשה תיחמרה, ראינו. ההוא גברה דעה וקשה דתמרי מדיקלה. הוא, יש לו שיטה להוריד תמרים מהדקל. איך הוא? היה בוצר תמרים מהדקל, על ידי שהוא זורק איזה משהו, אבן או מקל ארוך, והכל נופל. אתה היית את ה... אבל שדי לי תרתי, תזרוק לי מהעץ הזה, הוא גמר לסוף, תזרוק לי עוד שני תמרים. אמר לה, איש דין עלך, אם אני אזרוק לך שתי תמרים, כמו שאת מבקשת, מקדשת לי. אמר לי, שדי מישדה, זרוק לי זרוק. והוא עשה כדבריה, כמובן היו עדים, גם כאן אמר רב זביד, כל שדי מישדה עליו כלום הוא, כל שדי מישדה עליו כלום הוא. התוספות אומר, מה צריך את כל הדוגמאות? אומר, כל השקוי השקויה, אנחנו תלת עובדי, התוספות השני צריך להשמינן, ושום דבר אין מועיל, לא במידי דאכילה ושתייה ולא בשרמילי. אולי מי שיבוא ויחלק, אולי זה דברים שאדם רעב, אז הוא אומר, תן לי, תן לי. אבל סתם דברים, אולי לא צריכים את כל הדוגמאות. אולי עכשיו כאן, מה ששאלת רבי יורם, מהתוספות הראשון, הווה השקי ושדה אינה מקודשת. מי גרם מתן מעות?
ניתן מעות לפלוני.
כן. מי גרם ייתן מעות לפלוני דמקודשת? כל שני שאתה אומר, תן לי. והיא שומרת שאני אחד, ועיקר הייתה שואלת שלא בתור, זה כאן, לגבי מה זה אהבה השקי.
זה לא בתורת קידושים.
כן, יש הבדל אם היא פונה אליו או שהוא פונה אליה. כן, שאני אחד, המעיקר הייתה שואלת שלא בתורת קידושים, משום אחי, כלמימה, כשאומרת אב, הדתא דמעיקר הקמרה. הרי כשהיא באה לבקש כוס יין, זה בשביל כוס יין, לא בשביל דברים אחרים. זה תמיד הסיטואציה המאוד חשובה. נמשיך הלאה בגמרא. היא באה אליהו.
רגע, אז מה עונה? למה צריך לשאול את הדוגמאות?
הוא אומר שכל, יש דוגמה של משקה, דוגמה של אוכל, דוגמה של סתם דברים. אתה עושה את השני. כן. זה לכן צריך כל דבר. מי שאל? גלעד?
לא, אתה שאלת.
אז התוספות עונה שצריך דוגמאות שונים, כי יש... וסתם דברים, כן. מה הרעיון? יש כאן סברה, אני לא רוצה להאריך. כי לפעמים יש דברים שאדם, כשהוא רעב, הוא מריח פלאפל, הוא מוכן בשביל באותו רגע לתת הכל. העיקר תיתן. כן, עד השיב, הנה עשיו היה לנו דוגמה יפה, טוב, הלאה.
זה נכון הסיפור שבני עקיבא היו עושים כאילו חתונות,
משחק,
הסתבכו,
כן, כן, כן,
נכון?
אבל זה ספק קידושין, למה? כי החתן אומר צחקתי, לא התכוונתי, טוב, זה הייתה בעיה.
איך היו אומרים כל הזמן, אל תעשה איזה קי, אבל אם זה באמת קרה, אני יודע.
או. אומרת הגמרא, היא באה אליהו. רב סמא ברקתא אמר תגא דמלכא. יש שני פירושים. רש"י אומר תגא דמלכא כתר המלך, אני אשבע בכתרו של המלך. יש אומרים מלך מנחה המלכים הקדוש ברוך הוא, אינה מקודשת. למה? כי היא התכוונה רק שייתן את מה שהיא רוצה, לא התכוונה בכלל לקידושין. מעניין, יש רוצים להגיד תגא דמלכא, זה אפילו אם הוא מציע לה לא תמרים, היא מבקש ממנו כתר, דבר יקר, והוא אומר לה, את מוכנה להתקדש לי? אני אתן לך, והיא אומרת ככה, גם אז, לפי הדעה הזאת, גם אז לא יועיל הקידושין, כי אם היא טוענת, סתם אני אמרתי, העיקר תיתן לי, לא התכוונתי זה, והלכתה אינה מקודשת. הלכה כמו רב סמא או אקטה, שגם אם לא כפלה את דבריה, כאן היא אומר...
היא מנסה לדבר.
מה?
היא פחות מנסה, אם הוא ייתן, הוא ייתן.
אני דילגתי כאן על שורה, אז נחזור אחורנית. היא באה אליהו, מה יהיה אם היא לא כפלה? בכל המקרים הקודמים היא לא כפלה, והיא ישיבה רק פעם אחת, הב, השקי ושדי, היא לא כפלה. האם נאמר רק בגלל קודם שהיא אמרה פעמיים, אז זה מראה, נו נו, תן תן כבר, מה אתה מקשקש לי בראש, היא לא התכוונה, אבל אם היא אומרת כן, והיא אומרת תשקה פעם אחת, אולי זה רציני, אמר רבינה במזה מקודשת, לפי רבינה הדין שכן מקודשת, כי היא לא כפלה, אז זה תשובה חיובית, אז היא מקודשת, רב סמא ברקתא אמר, תגא דמלכא, כאילו הוא נשבע בכתרו של המלך, זו אינה מקודשת. לפי הפירוש הזה זה מחלוקת בין רב סמא לרבינה והלכתה כמו רב סמא שאינה מקודשת. אז כיוון שהתחלנו מהלכתה, אז באים גם כן לעוד דיונים שדנו בהם קודם. או, מה אמרנו? הלכתה ששיראה לא צריך לשומה, כמו רבא שאמר שאם הוא נותן לה שיריים והיא לא עשו הערכה מוקדמת כמה שזה שווה, ראינו מחלוקת אתמול בשבת, אז הוא לא צריך לשום אותם לפני הקידושים כמה הם שווים, גם אם קידשה בלי להעריך אותם, הרי זו מקודשת, הרי ראינו למעלה שנחלקו בזה רבא ורבי יוסף, הלכה כמו רבא, והלכתה כרבי אלעזר. מה אמרנו? רבי אלעזר, מי שזוכר, אמר, אם היא אמר לה התקדשי לי במנה 100 דינרים והוא נתן לה רק דינר אחד, אז מה אמרנו?
לפי
רבי אלעזר אומר מקודשת ואת השאר ישלים, אז באמת הלכה כמותו. והלכתה כרבא אמר רב נחמן, שאם אדם אומר לאישה התקדשי לי במנה והוא נתן לה משכון, מה אמרנו? רבא אומר בשם רב נחמן, משכון מנה אין כאן, משכון אין כאן, כי המשכון הוא לא שלה.
למה רבש?
הלכה, כן, בראש העמוד הקודם. תנו רבנן, עד עכשיו דיברנו בקידושי כסף ושווה כסף. עכשיו עוברים לדבר על קידושי שטר. למדנו במשנה הראשונה שהאישה נקנית כסף שטר והוא בביאה. עכשיו, שטר לא מדובר שזה שווה כסף, כי אם זה שווה כסף, אז זה כבר הדבר הראשון. אם השטר שווה נגיד 100 שקל, והוא נותן לה את השטר עם קודשת מדין שווה כסף, מדובר על דבר שלא שווה כלום. אבל כתוב שם, הרי אני מקדש אותך בשטר זה כדת משאבי ישראל. אז יש דין שהשטר הזה מקדש אותה. מה יהיה, תנו רבנן, בשטר כיצד כתב על הנייר או על החרס? מה המיוחד בנייר וחרס? הם יכולים בקלות להזדייף. ואפילו כתב, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, למה הוא הביא את הדוגמה הזאת? כן? כאן מדברים על אחת קטנה או נערה שעדיין ברשות אביה. אז אם הוא כתב בשטר, כתב לו למי? לאבא, שהילדה היא או קטנה או נערה, שאביה יכול לקבל את הקידושין, על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, ביתך מקודשת לי, או ביתך מאורסת לי, או ביתך לי לאינטו, בכל המקרים הללו, הרי זו מקודשת. אפילו שהוא כתב את זה על נייר או על חרס, מה תקיף לרב זירה בר ממל, הלודמי הישטרה לשטר זביני? הרי בדרך כלל כשאדם מוכר מישהו, מי כותב את השטר? המוכר כותב. וכאן מי כותב את השטר? הקונה. מי זה הקונה? זה הבעל. אז מה פתאום, איך שטר כזה עובד? אז אם כן, מה תגיד לרב זירא בר ממל, אם אתה מתאר ככה זה קניין שטר, אז היא לא דומה לשטרות רגילים של קניין. בשטר רגילה המוכר הוא המקנה. אתם המוכר כותב, לא סדי מחוקה לך, אבל אחת אתה טוען, זה הפוך, הבעל שהוא המקדש, הוא כותב במקרה שלנו לאבא, ביתך מקודשת לי. אז מניין לתנא ששטר שכתבו הקונה חשוב שטר? הרי ידוע שקרקעות ועבדים וכננים נקנים בשטר. אז במקרה של מכירה, המוכר נותן או נותן המתנה, כותב את השטר ומוסר את זה ללוקח או למקבל. אז זה הקניין. אז אם כן, היה בדין שהאביה מתקדש. נכון, האישה נקנית בשטר. אבל מי צריך לכתוב את זה? מה פתאום הבעל? צריך, הרי הוא לא נותן כסף. אז אם האבא מסכים לקדש אותה, הוא צריך לכתוב את זה לכאורה. זה השאלה שהוא שואל כאן. אומרת הגמרא, אמר רבא, תשמע, נכון, בפרינציפ אתה צודק, אבל הדרישה של התורה בכל מקום הוא שונה. אמר רבא, הטעם לגבי מכירה של קרקעות ועבדים מעניין הדקרה, ואחה לגבי קידושין מעניין הדקרה. הטעם כתיב ומחר מחוזתו. הרי מה מדובר שם? לגבי מכירת קרקעות ובתים. אז שטוב ומחר מחוזתו, אז במי זה תלוי? במוכר. התורה תלתה את זה במוכר תל הרחמנה. הקניין תלוי במוכר. לכן מי שתלתה בו התורה הוא זה שצריך לכתוב את השטר. אבל אחה כתיב כי ייקח, למדנו כבר קודם, כי ייקח איש אישה ובעלה וכולי, שבבעל תל הרחמנה. אז כן, אנחנו צריכים לומר שהוא כותב את השטר והוא נותן לאישה, כן? למרות שעיקר הפסוק כי ייקח, דיברנו שכיחה כיחה משדה פרון, שזה מדבר בקידושי כסף, אבל אחרי שהתורה ריבתה את כסף, ולמדנו שגם שטר וביה מועילים, אז אם כן, כי ייקח כולל גם כן את שאר הקניינים. בכל קניין המועיל, אז גם בשאר קנייני הקידושין זה מכוח של הבעל, כן? זה הרעיון שאומרים כאן הראשונים כדי להסביר, כי הוא מביא כאן כי ייקח, וכי ייקח מדבר בכסף, אבל כיוון שראינו שהבעל יכול לקנות בעוד קניינים, אז זה כמו כי ייקח, זה נכלל בכלל זה. אם כן, שואלת הגמרא, אז מה התירוץ? הוא שאל אותו, נכון, האישה נקנית בשטר, אני מקבל את זה, אבל מי כותב את השטר? הבעל? מה פתאום? בכל קניינים המוכר. מי כאן המוכר? במרכאות האבא, אז הוא צריך לכתוב את השטר. ענתה הגמרא שכל דבר לפי הדרישה של תורה, במכירת קרקעות כתוב באמת מחר מחוזתו, בקידושין כתוב כי ייקח, אז מי לוקח כאן? האיש, הוא הכותב את השטר. שואלת הגמרא, גם בקרקעות כתוב שהקונה הוא הקונה, הוא הקובע, כתיב בירמיהו, שהשם אמר לירמיהו, לך לחנמל בן דודך ותקנה שם שדות כדי לחזק את ההרגשה שהגאולה בו תבוא במהרה. מי הולך להשקיע כשהולכים לגלות? זה נעשה מעשה כדי לחזק את האמונה בגאולה הקרובה. אתם נמי, כתיב שדות בכסף יקנו. מדבר בלוקח שקונה את השדה. אז הקניין תלוי בקונה, ובכל אופן אנחנו אומרים מי כותב את השטר? המוכר. אז זה לא מספיק שהתורה תולה בזה. הנה פסוק בירמיהו. עונה הגמרא ואומרת, אתה יכול לשנות את הניקוד. במקום יקנו, קרי בישדות בכסף, יקנו בנפעל. כן? ולפי הניקוד הזה, אתה לא יכול ללמוד מי הוא הפועל את הקינן. יקנו, זה סתמי, ולכן זה לא סותר את מה שאמרנו קודם, שמי מוכר, מי עושה את הקניין, מי כותב את השטר, המוכר. אומרת הגמרא, מה הייתה מעקרית ביקנו, ולא כמו שהמסורת אומרת יקנו, משום דכתיב, הוא מחר, בגלל שאתה צמוד, שהוא מחר משדה אחוזתו, משמע שמי מוכר, מי כותב את השטר, המוכר. הוא פועל את הקניין במקרה של שטר. אז לכן נאלצת להגיד, במקום יקנו, יקנו.
איך זה מחר?
איך? מחר משדה אחוזתו, ראינו קודם, ראינו קודם, בויקרא. שואלת הגמרא, אחי נמי, קרי בי, כי ייקח. אז במקום, כי ייקח, תגיד, כי
ייקח.
מדברים באב שמקדש את ביתו, שאב הוא הפועל את הקידושין, הוא מקנה לבעלה. אז אם כן, כשאב מקדש את ביתו, הוא בעצם, הוא כותב דכתיב, את ביתי נתתי לאישה הזה, מה כתוב כי ייקח? שזה הבעל, תגיד כי ייקח. עוד פעם, הוא אומר, אותו רעיון, אתה צמוד במחירה להסביר, אתה משנה את השדות בכסף יקנו, אתה אומר השדות בכסף יקנו, שזה סתמה, ואתה חוזר לשורש שבתורה, עם קור שדה אחוזתו, מי כותב את השטר? המוכר. אז גם אצל הבעל, גם אצל האבא ואצל הבעל, על מה אתה צמוד שכתוב כי ייקח, אבל כתוב את ביתי נתתי לאיש הזה, סימן שהוא בעצם יוצר את הקניין. ואי תשאל כתוב כי ייקח, במקום כי ייקח תכתוב כי ייקח. אלא אמר רבא, עזוב את הפסוקים, באמת מהפסוקים אנחנו מסתפחים, כי כמו שראינו מהפסוקים השונים, לכן הלכת ענינו, לפי רוב הראשונים זה הלכה למשה מסיני, וכל הפסוקים זה רק אסמכתא, והסמיכונו רבונו נקראי, חכמים הסמיכו את זה על רמזי הפסוקים שאמרנו למעלה. זאת אומרת, גם מה שלמדנו ששטר קידושי נכתב עדי הבעל שהוא הקונה, וגם ששטר מחר בדי המקנה, זה הלכה למשה מסיני, וכל הפסוקים האלו מחר כי ייקח הם רק אסמכת. והיא ביתה מה תירוץ אחר, אתם בקשר למחר נמי כתיב ויקח את ספר המקנה המפורה, כתוב המקנה, כן, קח ספר המקנה. אז רואים בפירוש שהקונה לוקח את שטר המחר מיד מי? חנמל, שהוא המוכר. אז יוצא שהמוכר כותב את השטר, אבל בקידושין כתוב כי כך שהבעל כותב יותר חד משמעי. רש"י אומר כאן, מה הייתה מקרית בי? יקנו, משום דכתיב הוא מחר, יקנו. אמרת בגלל שכתוב מחר בשדה אחוזת או ביטמיה, קרי בי כי יקח ונעמד אבי הנערה, כן? ביטמיה, קרי בי כי יקח ונעמד אבי הנערה, כאמר שיהיה מקיחה לבעל, משום דכתיב את ביתי נתתי. מה זה? רש"י בא ואומר, מסביר את הגמרא, כמו שלגבי, למה נאלצת לשנות אצל מוכר, במקום שדות בכסף יקנו, שזה לשון סתמה, וזה אז מתיישר הסיפור שהמוכר הוא קובע. אז גם כאן אתה יכול להגיד, מה הייתה מקרית בי יקנו משום דכתיב ומחר בתמיה, אז גם אצל הבעל במקרה הזה תשנה את הניקוד, במקום כי ייקח, תיקח, יקח, כן? איך התנינו למשה מסיני? את אמנמי, אומר רשי גבי שטרפס, הנה כתיבה ייקח ספר המקנה, על מה המוכר נתנו ללוקח, תכתיבה ייקח ולא כתיבה ייתן, וירמיהו היה קונה את השדה מיד חנמן, על מה מוכר כותב שדה מכל לך, ונותן מיד לוקח, אבל אחה כי ייקח כתיב, שמה חוזר הכתוב ומדגיש שהמוכר כותב את הדברים, לכן אין לנו ברירה אלא לחלק ביניהם. חוזרים לפי התירוץ השני לפסוקים.
אז התירוץ השני דומה לראשון של רבא, הנה דקרא, אבא הנה דקרא. מנהנה
דקרא, פה זה אותו דבר,
כאילו אותה תשובה.
כן, זאת אומרת...
זה שייך
למוכר,
זה שייך
לקונה. כן, זאת אומרת, חוזרים לפסוקים, רק שאלת, בוא נשנה, הוא אומר, לא, לגבי מוכר שדות, שם יש פסוק נוסף שמחזק את העניין הזה.
זה שתיים נגד אחד.
כן, ואמר רבה, אמר רב נחם, כתב לו מי שמקדש, יש הבדל, בגט צריכים לכתוב על דבר המתקיים, לא הדבר, מה אמרנו? צריך להיות לא מחובר, דבר המתקיים, כן?
אבל... לא מדובר על זה כל כך, מדובר על זה רק...
אם אפשר לזייף את זה.
השווי שלו, זה הכל שמדברים עכשיו.
כמו גט, גט אפשר לכתוב על איזה זר.
בואו נראה. ואמר רבא, אמר רב נחם, כתב לו, אם אדם מקדש... נותן להביא האישה על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, ביתך, מה הוא כותב? ביתך מקודשת לי, ביתך מיורסת לי, ביתך מלאינטו, בין על ידי אביה, בין אם האבא קיבל את השטר כדי לקדש אותה, בין על ידי עצמה, הרי מקודשת, אבל בלבד, כן, בלבד שמדעתו, כי היא עדיין תלויה ברצון אביה, ברצון אבא, והוא שלא בגרה, כי אם היא בגרה, היא לא צריכה עוד רצון האב. כתב לה על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, הרי את מקודשת לי, הרי את לי לאינטו, או הרי את מאורסת לי, הרי זו מקודשת בין על ידי אביה, בין על ידי עצמה. בלבד שאביה קיבל את זה מדעתה. והוא שבגרה. אז זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן? שאם היא מבוגרת, הוא יכול להיות שליח שלה, אם היא מביעה דעתה. כן, כן, והוא שבגרה, הגמרא אומרת, עוד פעם, כתב לה על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, הרי את מקודשת לאינטו, הרי את מקודשת בין על ידי אביה, בין על ידי עצמה, כי מדובר שהיא בוגרת, אבל בתנאי שאביה קיבל את זה מדעתה, והוא שבגרה, שאם לא בגרה, לא, כאן לא אומר שבגרה, אחרת איך היא מקבלת? טוב, נראה. איזה תוספות? כן. אומר רבינו תם? כן, לכן אנחנו נוהגים. באמת, הערה טובה של ישורון.
שומע לפני הסוף.
כן, לא שמעתי שקראנו את המקרא הראשון.
כן.
קראנו.
טוב, עכשיו מאיר כאן רבי שורון, הערה נכונה, שכחתי להדגיש את זה. התוספות הארוך שאין לנו זמן כך לקרוא אותו, אומר, זה הסיבה שהיום לא מקדשים בקידושין עם טבעת עם יהלום. למה?
כי
הערך לא ברור.
אז... שזה מיליון.
כן, כן, לכן. תראו, מי שרוצה לראות את זה בערך 10 שורות לפני הרחבות, הוא אומר, רגע, שאר דברים כאן, אבנים טובות שיש בינם טובות אלא מעט, ורגילים לטעות בהרבה יותר משוויים, צריך לשומה, משום דלא סמכה דעתה. אז הוא אומר, יש הבדל בין בגדים לבין יהלומים. לפיכך נהגו העולם לקדש בטבעת שאין בה אבן, מה שנהגים היום. כן, טוב. מה שאמר לקמן שאוסיף נופך, נופך משלו, נופך זה...
תוספת.
מין אבן טובה, יש לומר ששמו אותו, במקרה שכן שמו. הנה מהו נופך כן שיראי, שידוע שוויו, מחיר קבוע. טוב, אם כן לפי זה משמע שאם האישה קונה את זה יחד עם הבעל, כמו שהיום נוהגים, הוא כאן משלם והיא בוחרת, אז היא יודעת השווי, אבל לא פלוג. לכן אם תבוא, יבוא זוג שקנו טבעת והיא יודעת בדיוק כמה זה עולה, כי הלכה לחנות, תופס הקידושין, זה לא מעכב הקידושין. רק העיקר שתדע כמה שזה שווה.
אמנם נופך זה אחד מהמאה חושב, אבל אומרים נופך משלו,
קנה
תוספת
משלו.
זה השאלה, זה לא...
כן, הוסיף נופך משלו, כן. באי רב שמעון בלקשי, עכשיו יש כאן שאלה מעניינת. בקידושין, בגירושין אמרנו שצריך לכתוב לשמה ולשמו. עכשיו השאלה היא מדאורייתא צריך לכתוב את שמו ואת שמה, כן? לכאורה הרמב"ן אומר שכן, אבל מה שברור שצריך להיות לשמו ולשמה. היינו, אם למשל אדם כתב גט, יש לו אישה שקוראים לה... שלומית ועוד והאישה השנייה גם קוראים לה שלומית, הוא כתב לשלומית א', עכשיו הוא רוצה לשנות, או מישהו אחר כתב לשלומית עכשיו הוא אותו שם כשמו, אמרנו שזה לא תופס כי בגירושין חייב להיות לשם האישה. עכשיו מה יהיה בקידושין? האם אדם כתב רוצה להציע הצעת נישואים, הוא הולך כותב שטר קידושין, הרי אני מקדש אותך ינטה בת זה, הוא קדש אותה. עוד לא שאל אותה. אחר כך שואל אותה, היא מסכימה. אבל כשכתבת, זה עדיין לא היה לשמה, כי היא לא נתנה הסכמה. האם זה תופס או לא? בואו נראה. בא רב שמעון בלקיש, שטר אירוסים שכתבו שלא לשמה. מה הוא? אז קודם, השאלה העקרונית שלא לשמה, נגיד, כן? הוא כתב, זה שאלה עוד מקדמית, הוא כתב בשביל לקדש אחת, עכשיו הוא קידש את האישה השנייה, הוא לא כתב שמות, הוא רצה לקדש אישה אחת, עכשיו הוא רוצה לקדש אישה, הוא משתמש אותו שטר, האם זה כמו גיטין או לא? בגט ברור שהגט יהיה פסול אם הוא לא כותב לשמה, מה הדין בקידושין? כן, רש"י אומר שלא לשמה, שנכתב לשם אישה אחרת ונמלח. מה השנושא? מה הצדדי הבעיות? אומר רב שמעון בלקיש, הוויות ליציאות מקשינן, הרי אנחנו כתוב ויצא והייתה באותו פסוק, והלכה מביתו ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, למרות שזה ההקש, כמה מילים מפרידות, זה הקש. אז לומדים, הרבה דברים למדנו, קידושין מגירושין. אם כן, עברנו לדף הבא, מה היציאה בעינן לשמה, כמו שצריך שכתוב לשם האישה, כמו שכתוב וכתב לה, רש"י אומר כתב לה לשמה, אף הוויה, גם קידושין צריך שיהיה לשמה, כי אתה מקיש עוד דילמה, לא, יש עוד צורך, יש הוויות להדדי, אנחנו הרי ידוע כסף, שטר וקידושין, אז בהוויות יש כל מיני סוגי קידושין, אז כמו שבכסף אתה לא מבקש בבנק ישראל, תוציא לי מטבע על שם אשתי מיוחד, לא, אלא יש מטבעות כלליות, הוא לוקח כסף, לא צריך לשמה. אז אולי גם לשטר לא צריך, כי אנחנו מקישים הוויות להדדי. כל סוגי הקידושים, אחד לשני, דה כסף, לבעינה לשמה, שהרי הצורה מוטבעת במטבע, לא צריך שיהיה תבועה לשם המתקדשת. אז ככה, הוויה, זה שטר לא בעינה, זה שני הצדדים.
אפשר להזמין כזה, לא?
מה?
אפשר להזמין מטבע ש...
אפשר לעשות דבר כזה, אבל באופן רגיל הוא לוקח מטבע מהשוק. בתר דה בעיה עד הרפשטה, אנחנו הוויה ליציאה מקשינן את דרכי הקידושין. דאמר קרא ויצא והייתה, אז מסתבר יותר שצריך לכתוב לשמה. למה הוא העדיף את זה? בעצם הוא אומר ככה, את ההוויות אין הקש מפורש. אבל כאן ביצא והייתה התורה מקישה בפירוש, אז מה הייתה ואמינה שריש לקיש? או, אולי לגבי פרטי דיני השטר, אולי כן נלך לצורת הקידושין. רש"י אומר, הוויה דכסף לא באינה שלשמה שתהיה צורת הדינר תבועה לשמה. עד הרפשתה ויצא והייתה שרי עיקר שהשטר קונה באישה, מכאן למדנו. מה ההיגיון כאן? טוב. איתמר, מחלוקת המוראים. אז אם כן, מה יהיה כתבו לשמה ושלא מדעתה? מה שאמרתי קודם. הוא רוצה לבקש את ידה של אישה מסוימת. אז הוא כבר מכין הכל, הוא מבקש מהסופר או בעצמו כותב שטר לשם הקידושין של האישה הזאת. אבל בשלב הזה היא לא נתנה הסכמתה. אז זה לא מדעתה. לשמה, עכשיו זה מתקדם. הוא כותב לשם האישה הזאת הספציפית, אבל לא קיבל את דעתה. איתמה, כתבו לשמה, אבל שלא מדעתה. עדיין לא קיבל רשות מנה. אחר כך שהוא בא, היא אומרת, כן, כן, אני מסכימה. אבל הוא כתב כבר את השטר. רבה ורבינה אמרי מקודשת. החיסרון הזה שלא הסכימה לא פוגע. ורב שרביה אמרי אינה מקודשת. ועכשיו, רב פאפה ורב שרביה לא מקודשת. בא רב פאפה ואומר, אני אגיד לך את הטעם של הזוג הראשון, רבה ורבינה, ואני אגיד לך גם את הטעם שלנו. כן. כמובן, כאן מדברים בקשר לבוגרת, אבל יהיה אותו דבר לגבי אבא, אם הוא לא שאל את דתו של אבא והוא כתב את שטר הקידושין. אז אמר רב פאפה, אימא אתה מדידו ואימא אתה מדידי. אני אגיד את הטעם של הזוג הראשון, שזה רבא ורבינה, שאמרו שמקודשת, ואני אסביר גם את דעתי.
דעתי, מה עם שרשביה?
דעתי של רבא רב פאפה ורב שרביה, שלא מקודשת.
זה דידי או דידי?
הוא אומר, טעם הדיד הוא, זה שלהם, הזוג הראשון. ואם הטעם הדידי, הטעם שלי, שזה כולל גם... אני לא יכול... היה צריך להגיד דידן, כן. לא, אולי הוא לא רוצה לחייב את
השני.
טוב. אם הטעם הדיד הוא, דכתיב יצא והייתה, מקיש הוויה ליציאה. מה היציאה לשמה שלא מדעתה? הרי בעל כוחה, האיש מגרש את האישה אפילו שלא מדעתה. לא צריך את דעתה. אף הוויה אין צורך לשמה שלא מדעתה. כלומר, ברור שבקידושין צריכים את הסכמתה. זה אי אפשר להגיד שלומדים שבקידושין הוא יכול לכפות אותה. אחרת תהיה ג'ונגל כאן. אדם ילך ברחוב לאישה וגר תקודשת בעל כוחך. ברור שזה אי אפשר. מדברים כשהיא מסכימה, אבל הוא נתן, הוא כתב את זה מראש שלא מדעתה. מה?
כמה בהסתברות ירצו לעשות דבר כזה?
כמה? הרבה. מי שאוהב אישה מאוד, אז הוא לא אישה...
הוא מתחייב לה, זה לא שהוא לא מזה, לא יתקדש אותה ככה, אז הוא יתקדש לה, אז הוא מתחייב לה.
נכון, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה את האישה הזאת.
היא לא רוצה.
אבל היא לא רוצה. התורה אמרה, אתה לא יכול לקדש בן אדם, אישה, בלי שהיא רוצה. ואם הטעם הדידי, אז זה הטעם שלי, שיש צעד שלומדים, שלא צריך את דעתה, לפחות לגבי כתיבת השטר, לא לגבי הסכמתה לנישואים.
זה טעם דידו.
ועכשיו אני אגיד טעם הדידי. הטעם הקודם מדבר למה הם אמרו שהיא באמת מקודשת. מפני שלא צריך לכתיבה את הסכמתה. צריך את העיקרון להסכים לקידושין, אבל לשטר, כמו שבגט שזה שטר, לא צריך הסכמה... כי הרי שמה בכלל לא צריך הסכמה, כי זה בעל כוחה. אותו דבר בשטר של קידושין, הוא דומה לשטר של גט, במובן שאפשר לכתוב אותה בלי דעתה. בסדר? ואם אתה מדידי, ויצא והייתה מקיש הוויה ליציאה. מה היציאה צריך דעת מקנה? מי זה מקנה?
דעת
הבעל. כשהוא מגרש אותה, הוא מקנה לה את זכויותיה מחדש, היא חופשית. מי מקנה? זה הבעל. אז גם בקידושין, בהוויה, באינה דת מקנה, במקרה הזה, זה דת האישה, שהיא מקנה את עצמה לבעל. מיטיבי, שואלת הגמרא, מה הקושיה על רבא ורבינה שלא צריך דתה? מיטיבי, הם כותבים שטרי רוסים ונשואים, מה זה שטר כתובה? אלא מדת שניהם, מה אליו בשטרי רוסים? מה הכוונה? מה שאנחנו מדברים. שטר שהוא כותב בו, הרי את מקודשת לי, והוא רוצה לקדש בה. ונשואין, מה זה? זה שטר כתובה ממש. אז הנה, לכאורה כאן, בניגוד לדעת רבא ורבינה, אז צריך לכתוב מדעת שניהם, לא כמו שהם אמרו שהיא מקודשת. אומרת, לא מדברים כאן שטרי פסיקתא. מה זה? מה שהמחותנים לפני החתונה מדברים, מה אני נותן לבנך ומה אני נותן לבני ומה אתה נותן לביתך וכו'. כי רב גידל אמר רב, דאמר רב גידל אמר רב, שני בני זוג שמשודחים ובאים עכשיו לעשות את הוורט מה שנקרא, שואל אבי הקלה את אבי החתן, כמה אתה נותן לבנך? ואומר, סך כך וכך. עכשיו אבי החתן אומר, נו ואתה, כמה אתה לביתך? הוא אומר, כך וכך. עמדו וקידשו, קנו. זכו החתן והכלה בהתחייבות שהתחייבו הוריהם, למרות שלא עשו על זה קניין. והם, הם הדברים הנקנים באמירה בלא קניין. זה כבר נותן חלות, למרות שלא עשו קניין על הדיבורים. אז מה רואים? למרות שגוף ההתחייבות נקנו באמירה, בכל זאת אין העדים רשאים לכתוב את הדברים בשטר, זה הם לא רשאים, למרות שזה נקנה, כי יכולים להגיד לצדדים, אנחנו התחייבנו, אמת, אבל לא רוצים שזה יהיה כמו מלווה בכתב. מספיק לנו התחייבות בעל פה, יש נפקא מינות. טוב, אנחנו כאן הגענו לנושא של ביאה, נצטרך לעצור כאן, מחר אנחנו נחזור לגמרא כאן. נראה כאן, בכל אופן, את ההלכות. בבקשה. אז לעילוי נשמת.
אבים אומרים,
עוד פעם?
אברהם אבא
בן?
אריאלי
בכהן. טוב, אנחנו כאן בהלכה, אתמול למדנו הלכה דף זין, דף ח', ברכת האירוסין, בעמוד ת' זין. קודם שהחתן מקדש את הכלה מברכים ברכת האירוסין, אשר קידשנו מצוותה, ציוונו על הראיות, אסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו ידי חופה וקידושים. מעניין, אומר כאן נוני, ברמב"ם נוסח הברכה לא מוזכרת תיבת לנו, הנשואות לנו, אלא והתיר את הנשואות על ידי חופה. וכן הביא השולחן ערוך, כן הוא נוסח בסידור תחלל עץ חיים בני תימן. חלקת מחוקק הביא שרבינו תם הגיע לומר נשואות לנו. כן נוהגים המדקדקים וכן הוא בבח, הפיקה ורבותיו. אם כן הרמב״ם מחסיר את המילה לנו. בנוסח חתימת הברכה...
לפי הרמב״ם הוא מתיר את הנשואות? הנשואות הן
עצמות. בנוסח חתימת הברכה כתב הרמב״ם מקדש עמו ישראל, לא הזכיר על ידי חופה וקידושים. טוב, הלאה. מברכה זו היא על קדושת עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא קידשנו מצוותיו ודילנו מן העמים, ציוונו לקדש אישה מותרת לנו, ולא אחת מהעריות אסורות לנו. ציוונו על עריות, אסר לנו את הארוסות. מה שאומרים בנוסח ברכת האירוסין, ציוונו עריות, היינו שמיד לאחר שהאיש קידש אירס את האישה, הוא נסר בקרובותיה. בו בשנייה כבר אסור לו להתחתן עם כל הקרובות, בדרגה ראשונה, כן, שאחותה ואימה, והיא נסרת בקרובה. מה שאומרים, ואסר לנו את הארוסות, תיר לנו נשואות, היינו שגם לאחר שאדם קידש את האישה, עדיין היא אסורה עליו. אמנם זה רק מדרבנן. ורק לאחר הנישואים, האישה מותרת לבעלה, כמו שנתבאר לאל. ברכת היין. נהגו לסדר ברכה זו על היין. נוהגים כל דיני כוס של ברכה בזה. והיינו שקודם שברכים ברכה זו, היינו ברכת האירוסין. מוזגים כוס יין, ברכים על הבורא פרי הגפן, אחר מכן ברכים את ברכת האירוסין. אחר הברכה נותנים לחתן וכלה לטום מעט מהכוס, ולעניין תימת המברך, יש בזה מנהגים שונים, כי הרי הוא ברך ברכת הגפן, וזה לברכת הנהנים לכאורה. כל אחד ינהג כמנהג אבותיו. אבל אדם כמו שעושה קידוש, אז הוא עושה קידוש והוא יכול לתת לצדדים לטעום ברכה על ידי אחר. אף על פי שבכל קיום מצווה מקיים המצווה הוא מברך את הברכה, בכל מקום בברכת האירוסין נוהגים שאחר מברך את הברכה ולא החתן בעצמו. הטעם לכך הוא כי לא כל החתנים הם ברמה כזאת או מתרגשים, הם יכולים להתבלבל, כדי שלא לבייש חתן שאינו יודע לברך. נוהגים שהרב המסדר הקידוש אינו מברך ברכת היין וברכת האירוסין. הוא מכוון בברכתו להוציא ידי חובה. אז צריכים באמת להגיד לחתן והכלה שהם חייבים להתכוון. לכתחילה צריך שיהיו 10 בני אנשים בשעה שמברכים בברכת האירוסין, אבל זה לא מעכב. היינו מלבד אומר בעיירה שני עדים צריכים להיות 8 אנשים בשעת הברכה, אפילו הם קרובים. הוא אומר בסמך ב' אין בתז שמתם זה נוהגים שאינה עולה לתורה קורא בתורה אלא השץ המיוחד לכך כדי לא לבייש את מי שאינו ידע לקרוא. פעם כל מי שעלה לתורה הוא קרא, כמו אצל בני תימן, וחרש שאינו שומע שמקדש חרשת שאינה שומעת אינו מברך כלל. בשדה חמד כתב שהמנהג שהרב מרי דאטרה מברך ברכות אלו. טוב.
איזה טבעת, סימן הדף.